טוב, רצינו, נצא לעסוק היום ב... לחבר בעצם בין שני דברים. בין העיסוק שלנו בשבועות האחרונים בכל מיני צדדים של הנושא של עבודת המידות שלנו, שזה משהו מאוד משמעותי, לבין הנושא של התפילה, שלצערנו, לחלק מאיתנו, מאיתנו הרחב, הוא לא קל, ו... רואים את זה גם בזה ש גם בנוכחות אפשר לומר בתפילה, אבל גם הייתי אומר גם בתפילה עצמה, כלומר לא שאפשר לדעת מה קורה אצל כל אחד בפנים, אבל בוא נגיד שהמצב האידיאלי, מצב שאמור להיות, זה שהתפילה היא דבר עם הרבה מאוד עוצמות, קודם כל פנימיות, ומתוך כך לפעמים גם אפשר גם להרגיש את זה גם באווירה הכללית, במציאות הכללית. זאת אומרת שזה משהו שצריך עבודה, כבר חז"ל אמרו, עבודה שבלב זה תפילה, זה עבודה. אז היום קצת חשבתי לנסות להבין באמת את הקשר בין הדברים האלה, זאת אומרת איזה מידות אנחנו צריכים אולי לחזק אותם, וכמובן לא נוכל עכשיו במסגרת הזאת להתעסק בהם בהרחבה, אלא רק לגוע בהבנה מה צריך, איזה דברים צריכים להיות קיימים בתוכנו כדי שבאמת זה ישפיע ויעזור לתפילה שתהיה הרבה יותר משמעותית. וכמובן שאני מדלג על השלב הראשון, שזה בעצם משהו שדיברנו שבוע שעבר, וזה עבודה על מידת העצלות, כי זה באמת אפשר לומר בבסיס לגמרי. זאת אומרת, זה ברור שבין היתר, בעיקר לפחות לתפילת שחרית, ששם יש איזו התמודדות כמובן פשוט עם הקושי לקום, אז ברור שיש עבודה על המידה הזאת, זה פשיטה, אבל גם דיברנו על זה, וגם זה די ברור שעל זה צריך לעבוד. אני מנסה עכשיו לגוע בנקודות, הייתי אומר, עמוקות יותר, זוויות שונות של העניין. אז נקודה ראשונה שיש מקום לחשוב עליה, אני הגדרתי לעצמי את זה במידת הענווה מול הבריאה, מול הגודל האלוקי שמתגלה בבריאה, שבעצם לכאורה ברגע שאנחנו קיים בנו בצורה חזקה, באמת התחושה הזאת של אפשר לומר האפסיות שלנו מול הגודל האלוקי שמתגלה פשוט, שמעתי אתמול, היה גשמים אתמול או שלשום, היה באשקלון איזה הצפה, דיברו עם ראש העיר, הוא אמר, גרמי הטבע, מה אני יכול לעשות אם 70 מילימטר יורדים לי בשעה? לא יעזור כל מה שאני אעשה, אני יודע, כל הניקוזים וכל הדברים, זה לא יעזור, 70 מילימטר בשעה, גרמי הטבע הם חזקים יותר מהכל. מדי פעם ככה, הקדוש ברוך הוא, למי שלא רואה את זה בצורה פשוטה וטבעית לבד, אז מדי פעם הקדוש ברוך הוא שולח לנו ככה איזה צונמי פה, ואיזה, לא יודע, עכשיו היה איזה הר געש באיזה מקום בעולם, לא יודע, לא זוכר ששמעתי איזה ידיעה כזאת פתאום, כל מיני דברים קורים, אז קוראים לזה הטבע, כן, מי שרק מסתכל ככה על העולם, בלי אמונה, בלי זה, קורא לזה טבע, ממשיך הלאה, אומר גרמי הטבע, אין מה לעשות וכו'. אבל באמת אדם שעומד מול הדברים, מול הדברים האלה, מרגיש שיש בעל הבירה, כמו שאמרו על אברהם אבינו, יש בעל הבית, ויש תלות, ואנחנו באמת להרגיש את ה... להרגיש את התלות במובן החיובי, תלות במובן, כשמישהו אחד הוא תלוי באחרים, אז לא רואים את זה בצורה חיובית, כן? קוראים לזה תלות לא חיובית, שאדם לא יכול להסתדר לבד, והוא תלוי במישהו אחר. אבל התלות האלוקית, התלות שלנו בקדוש ברוך הוא, התלות הזאת היא פשוט משהו הכרחי. מי שלא מרגיש את הדבר הזה, אז באיזשהו מקום, זה לא שממש אפשר להגדיר פה כאילו איזשהו גאוותן, שהוא חושב שהוא הבן אדם הכי, כן, שאנחנו אומרים מידת גאווה, זה לפעמים נראה כאילו איזה מישהו שחושב שהוא הכי חכם בעולם, והכי טוב בעולם, והכי לא יודע מה, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, והוא. זה לא הנקודה. הנקודה היא שפשוט אדם שלא מספיק מרגיש את ה... באמת את זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והכל תלוי בו, וזו עוצמה אדירה שאנחנו לעומת זה מאוד קטנים, אז באיזשהו מקום, בחיים שלו יש לו איזו התנהלות כזאת שהוא כאילו אומר, שמע, אני מסתדר לבד, הכל בסדר, חס וחלילה, שלא נדע ושלא נצטרך. אבל מתי מרגישים את זה? הרי אנחנו יודעים שכשאדם פתאום, חס וחלילה, אני לא יודע, פתאום חולה ומשהו משמעותי, לא שיש לו איזה שפעת שלושה ימים, אז הוא אומר, בסדר, שפעת שלושה ימים, אני אהיה חזק, נשכב יומיים, כוס תה וניקח אקמול, ועדיין לא מרגיש איזשהו... אבל אם יש משהו קצת יותר רציני אצלו, אצל מישהו אחר במשפחה, או חבר, או משהו כזה, פתאום אתה מרגיש, וואלה, זה לא כזה פשוט, זה לא כזה מובן מאליו שהכל מתנהל פה, ויש לי את מה שאני צריך, יש לי את הצרכים שלי, יש לי מה לאכול, מה לשתות, יש לי כסף, ויש לי בריאות, ויש לי... פתאום... אבל מי שחכם, מי שענב, מרגיש את הדבר הזה כל הזמן, לא מחכה, שלא צריך לחכות שמשהו יקרה כדי להרגיש את התלות הזאת, להרגיש את הקשר הזה, וממילא יש מקום שהדבר הזה בא לידי ביטוי, הקשר הזה, ההבנה הזו שאנחנו כל הזמן קשורים, היא כמובן מביאה אותנו קודם כל לשבח, להלל, כמו שאמרנו, לבעל הבירה, ובכלל להרגיש את הקשר והחיבור. הדבר הזה כמובן מאוד מאוד מתחבר עם פן נוסף, שהוא גם כן נראה לי מאוד משמעותי, וזה הפן של הכרת הטוב. הכרת הטוב זאת מידה שצריך לדבר עליה בשיחה נפרדת בפני עצמה, אבל פה בהקשר שלנו, רק להגיד שאדם שמסתכל נכוחה על העולם, כמו שאמרנו קודם, ממש מרגיש בצורה מאוד חזקה שכל רגע ורגע הוא צריך להודות, ושום דבר לא מובן מאליו, ולא צריך ללכת לבית חולים לעשות איזשהו סיבוב, כמו שכל אחד אומר לך שכשחלילה יש לו איזה מכר והוא הולך לבית חולים ועושה סיבוב, הוא יוצא משם ואומר וואו, בתפילה שמיד אחרי זה הוא פתאום אומר מודים אנחנו לך, והוא יודע על מה הוא אומר, כי הוא מבין, כי הוא רואה מה זה שהוא בריא, והוא מתפקד, והוא בריא בנפש, בריא בגוף, כן, מי שרוצה, לא עלינו, ללכת יצא לי פעם להיות במקום כזה של אנשים שמבחינה נפשית, יש להם סוג של מחלה, יש מחלות נפש, אנשים שהם בחרדות, אנשים הם בכל מיני בכל מיני סרטים, יש להם כל מיני הזיות ומנה דיפרסיה, יש להם עליות ועירים, כל מיני דברים, פשוט הנפש לא יציבה, לא יציבה, לא שמחה, לא יכולה לתפקד, דיכאונות, כל מיני דברים כאלה. ואדם קם בבוקר, ופיזית הוא ברוך השם, ונפשית הוא חי, והוא שמח, והוא מתפקד. ופרנסה זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו בדור שכבר צריך לעבוד על זה, כי דור אחד או שניים לפנינו ממש הרגישו את זה, בין אם זה אנשים שבאו לארץ בלי כלום, לא מדבר על השואה, לאנשים שהיו רעבים שנים ארוכות, לא בקושי, והם יודעים טוב מאוד להעריך עכשיו כל דבר ודבר, לפעמים עד כדי קיצוניות, כן, שקשה להם לזרוק לחם או אוכל או כל מיני דברים כאלה. אז גם לא צריך להגיע לקיצוניות הזו, בסדר, לא, אנחנו לא בשואה ונגמר האוכל, אנחנו זורקים, מה שנשאר בסדר. אבל מפה ועד להרגיש כאילו הכל מובן מאליו, כאילו הכל ברור, כאילו בכלל לא יכול להיות אחרת, בכלל זה, 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 זה המציאות, מי בכלל יכול לשנות את זה? מי בכלל יכול? אז חס וחלילה, שלא נצטרך להגיע לאיזה רגע שבו פתאום נרגיש את זה על עצמנו, ואז אחר כך כבר בטוח שכל החיים אנחנו לא נשכח להודות כל הזמן על זה שיצאנו מאיזה מצב והגענו למצב הטוב. אז הכרת הטוב הזאת זה פשוט משהו שלכאורה, אגב, הכרת הטוב, מי ש... זה חזל אומרים, אבל זה ככה גם בחיים, אפשר לראות את זה. מי שלא מכיר טוב לבני אדם, גם לא יכיר טוב לקדוש ברוך הוא. זה הולך ביחד, חזל אמרו את זה על פרעו. פרעו שלא ידע את יוסף, ואחר כך הוא אמר, לא ידעתי את השם. אז הוא לא ידע את יוסף, ולא ידע את השם. אז חזל אומרים, הוא לא הכיר טובה ליוסף שהציל לו את כל הממלכה, ואז פתאום הוא שכח אותו, וכמו שהתורה שמה אומרת, שמלך מצרים כבר לא התייחס לשכח את יוסף, ואחר כך כתוב, לא ידעתי את השם, כי בסוף זה תכונה בנפש. אם יש לך את ה... אם אתה עובד על התכונה הזאת, ואתה מכיר טוב להורים שלך. קחו את ההורים, הדבר הכי הכי אלמנטרי בעולם שיש. לא נדבר על חברים טובים, על מורים, על רבנים, על... זה, קחו את ההורים, הדבר הכי אלמנטרי שבעזרת השם, שלכולם יש ויהיה בצורה המלאה והטובה והכל זה. איזה הכרת הטוב שבכלל, רק כמה פעמים אני שומע מהילדים, הנשואים, אחרי שהם מתחתנים, ויש להם איזה ילד או שניים או שלושה, והם פתאום מתחילים להרגיש ככה את הקשיים, מה זה לקום בלילה, ופתאום ילד חולה, ואחר כך זה, מיליון ואחד דברים, פתאום הם נזכרים ואומרים, וואי, כאילו, וואי, איך עשיתם את זה? עוד לא עם אחד, שניים, שלושה, עם קצת יותר, איך עשיתם את זה? פתאום, אבל... אתה יכול לדעת את זה לבד, אתה לא צריך לחכות שיהיה לך ילדים ותתנסה את זה בעצמך ואז תבין בעצם מה ההורים השקיעו בך. תעשה טיפה, קח כמה דקות, תדמיין איך אתה בתור תינוק ואיך לוקחים אותך בבטן ואיך יולדים אותך ואיך מניקים אותך ואיך דואגים לכל צרכיך הפיזיים והנפשיים ואפילו אם יש לך כל מיני תלונות. הרי בדרך כלל את התלונות בקלות אפשר לגלות. מה, לא, זה לא מתייחס אליי יפה, אבא לפעמים פוגע בי, אמא לפעמים צועקת, זה לפעמים לא מספיק מעריכים מה שאני עושה, אני שתפתי כלים, בכל זאת לא אמרו לי תודה. אז יש לי מלא תלונות, ואני לא בכלל לא מתחיל לחשוב, כאילו, ונגיד אפילו שאתה צודק באיזה טענה מסוימת, יכול להיות, ההורים הם לא מושלמים. אבל תחשוב את כל זה מול, כמה, מה שלא תעשה, הרי... לא תוכל להחזיר בכלל, לא יודע אם כל החיים תוכל להחזיר את כל מה שנתנו לך 20 שנה. אז זה תכונה בנפש, שברגע שאתה קונה אותה, כלפי כל מי שנמצא בסביבך ועושה לך טוב. יש אנשים שהם יורדים מאוטובוס, הם אומרים תודה לנהג. אז אחד אומר, מה אני צריך להגיד תודה לנהג? זה העבודה שלו, זה התפקיד שלו, הוא עשה את זה, מה אני צריך להגיד לו תודה? נכון, זה העבודה שלו, זה התפקיד שלו, ועדיין, עדיין הוא עשה את העבודה כמו שצריך, הוא לא תקע לך איזה ברקס שכל האוטובוס עף מצד לצד, ולא צעק על אף אחד, והוא הביא אותך למקום כמו שצריך בבריאות ובשמחה. מה אכפת לך להגיד לו תודה? זה רק פרגן, פרגן, מה אכפת לך? יש לך פה, לא יודע, קייטרינג, כל היום מבשל לך, בסדר, הוא מבשל, הוא מקבל כסף, יש... תודה, היה טעים, תודה רבה, יש עובדת במטבח, מנקה לך את ה, את ה, את ה, מנקה לך פה את ה, את ה, את הרצפה, את השירותים, את הכיתה. בוקר טוב, תודה רבה. גם אם זה עבודה של מישהו, עדיין, יש, עדיין אפשר להכיר לו טוב על מה שהוא עושה. גם ההורים, בסדר, הם הביאו אותך לעולם, אז יש להם אחריות לדאוג לך. ועדיין יש הכרת הטוב, כי בסוף עושים דברים בשבילך, ועושים אותם, בטח שמישהו עושה אותם עם כל הנשמה, ועם כל הרצון, ועם כל היחס, ועם כל הזה, אז מה שנשאר לך זה רק תגיד תודה. ומי שיתרגל ככה להגיד תודה גם לאנשים, אז ממילא, אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בן לא יודע כמה, כלפי הקדוש ברוך הוא. שהכל ממנו, וכל הכוח של כל מי שעושה לך טובות זה ממנו, וכל מה שיש לך זה הכל ממנו. אז מה השאלה שצריך להכיר טוב? ומילא כשיש להכיר טוב, אז ממילא, איפה אני אעשה את זה? אני יכול ללכת עם זה בראש ככה כל היום לחשוב על זה, אבל ביום אני עושה הרבה דברים אחרים. מגיע הזמן של התפילה. זה הזמן שבו פינו לי כמה דקות ביום כדי להודות, כדי להגיד, מודים אנחנו לך, רק בשביל הברכה הזאת, תעזבו את כל הברכות האחרות, רק בשביל הברכה הזאת היה... כל התפילה היא שווה, בשביל כל המקומות שכתוב שאנחנו מודים, זה כמובן לא נגמר רק בי, אני עצמי. אם תצליח טיפה להתרחב יותר, אז בוא תנסה לחשוב על עם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא, כמה ניסים וכמה הצלות לאורך כל ההיסטוריה ובדור שלנו, אחרי השואה, ולהקים מדינה, וקיבוץ גלויות, ובכל זאת שמבחינה כלכלית מצליחים להחזיק לא רע עם כל הקשיים שיש, כמה צריך להודות? כמה זה לא מובן מאליו? לא בפרט ולא בכלל? זה נראה לי גם כן מידה נוספת, שהיא מאוד 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 בולטת בתפילה, ומי שמצליח להגיע למקום הזה, אז הרבה יותר קל לו להתפלל, והרבה יותר מוטיבציה יש לו להתפלל. זה העניין של היכולת של האדם להרגיש את החיסרון של מישהו אחר שנמצא בסביבתו, וגם לא בסביבתו. באופן טבעי, קודם כל אתה מרגיש את החסרונות והקשיים והצרכים של מי שבסביבתך הקרובה, ואם אתה מצליח טיפה להתרחב יותר, אז אתה מנסה להרגיש גם את הצרכים ואת הכאבים ואת החסרונות של בכלל, של אנשים בכלל. והרי זאת מידה, זה הרי מידה גם כן בסיסית ביותר בחיים, כי הרי, מה? להרגיש את החסרונות ואת הצרכים ואת החוסרים של אנשים אחרים לידך. מה מישהו לידך צריך, חסר לו בחיים? איזה, במה הוא צריך עזרה? הרי אחת הסיבות שמתפעלים במניין, שהכוזרים הביא שם במאמר שלישי, שזה גם מטריד אותנו, יש חבר'ה שאומרים, בוא תן לי להתפעל לבד, נתפוס ראש בדיונה או באיזה שעה שנוחה לי או משהו כזה, למה צריך מניין? אבל חלק מהסיפור של מניין, שזה נושא מאוד רחב וזה, אבל אחד הנקודות הפשוטות והמעשיות זה כשאתה רואה לידך מישהו אחר ואתה פתאום נזכר, וואי, בוא'נה, אני במקרה אני יודע, דיברתי איתו פעם, סיפר לי את הסיפור חיים שלו, ווואלה, לא קל לו, אני יודע שקשה לו מאוד בבית עם ההורים שלו, יש לו סיפור משפחתי לא קל. אחד אחר, חבר אחר, סיפר לו, לא יודע מה, שמבחינה כלכלית, לא קל לו, לא קל בבית, יש להם קצת קושי. אחד אחר הוא רואה, הוא יודע שזה כבר נשוי כבר כמה שנים, והוא יודע שאין לו ילדים. ומן הסתם הוא רוצה. וכן על זה הדרך, כשאתה חי עם אנשים, אגב, גם פה אני אומר, זה אגב, אבל זה לא אגב. חלק מהדרך להגיע לזה, זה באמת להכיר את האנשים שבסביבך, ובאמת להכיר את הסיפור חיים שלהם, ואת הקשיים שלהם, ואת ה... במרכאות את ה... נקרא לזה, את הצרות שלהם, אבל את הדברים שהם מתמודדים איתם. זה, 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 זה א' ב' של ראות, של חברות, זה שאתה מדבר עם אנשים ומרגיש אותם, שומע מה, 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 מה עובר עליהם. עכשיו, חוץ מזה, ברור, כמו ש, כמו שאמרתי קודם, לא צריך ללכת לבית חולים כדי לדעת שיש אנשים חולים. הרי כל אחד יש לו בטח ברשימה שלו בראש, או שיש לו איזה פתק בכיס, אם הוא לא זוכר בעל פה, של האנשים שצריך להתפלל לרפואתם. וכל האנשים שהוא מכיר שצריכים להתחתן, והם כבר עברו את הגיל, שיש גיל שלא צריך, תמיד, תמיד תפלל לכל אחד, אבל בסדר, בחור בין, בין 21, 22, אפשר להתפלל עליו, אבל בעזרת השם, בדרך הטבע, התחתן. אבל כשאתה שומע בחורים, בחורות שכבר מגיעים לגיל לא פשוט ועוד לא התחתנו, זה כואב. זה כואב. ובטח כל אחד שהתחתן, יש לו משימה עכשיו לחתן את החברים שלו. לא יכול ככה לעבור לסדר היום וזהו, לשכוח מהעולם. אני ברוך השם, הגעתי למקום שלי. יאללה, אני ממשיך בכיף בחיים שלי. בוא תחשוב קצת על האנשים שלו. תראה מה אתה יכול לעשות, מה אתה יכול לעשות באופן מעשי. אבל תפילה תמיד אתה יכול לעשות. בפעמים אני אומר, מישהו בא אליי עם איזה מצוקה, אתה הרבה פעמים לא יכול לעזור, כי זה לא, זה לא, לפעמים אתה יכול לעזור קצת, ולפעמים זה בכלל לא בא, מה לעשות, זה לא בא, זה, אין לך מה לעשות. אבל דבר אחד, תמיד אני אומר, דבר אחד כן אפשר לעשות, זה להתפלל. אם סיפרת את זה למישהו, אז עכשיו יש עוד מישהו שיודע מזה, ואולי עוד מישהו הזה יכניס גם את השם הזה בתפילה. אז לא צריך ללכת לבית חולים, לדעת שיש אנשים חולים, ולא צריך, כל אחד יודע שיש המון אנשים שצריכים להתחתן, יש המון אנשים שאין להם ילדים, ויש אנשים שיש להם בעיות פרנסה לא פשוטות, ממש ברמות של, ברמות קשות מאוד, מדי פעם אתם רואים פה איזה אנשים שמגיעים גם, מגיעים אליי, לא יודע למה מגיעים אליי, אבל בסדר, יכול, גם כן יכול לעזור להם קצת, אבל לא אגיד שאני עכשיו מכניס את התפילה שלי, כל אחד שהיה אצלי, כי אז אני לא אגמור את התפילה, אבל זה באמת בלי סוף, אבל לפחות תתפלל לאנשים שאתה מכיר מקרוב, ולהגיד בתוך כל, ולהתכוון על כל האנשים שאתה יודע שישנם המון כאלה, שסובלים ממש מכל מיני דברים. וזה מתחיל מזה, זה מתחיל מזה שזה באמת, זה באמת כואב לך. זה באמת, אתה מרגיש את זה, שלמישהו אחר אין משהו שלך יש וטוב לך, וברוך השם, אתה זה, ולמישהו אחר יש איזה קושי. ואתה רוצה ש... וזה נוגע לתכונה הפשוטה של טוב לב, של רצון לעזור, של רצון... לתקן, רצון שיהיה טוב, שיהיה טוב בעולם, שיהיה טוב לכולם. טוב פיזי, טוב נפשי, טוב רוחני. וזה כבר עוד שלב, שכואב לך אנשים, כואב לך לאנשים שמבחינה רוחנית הם רחוקים. שזה עוד כאב, שמי שרק זכה קצת לטעום טעם של תורה, טעם של קדושה, טעם של קרבת השם, טעם של מצוות, טעם של תפילה, אז מאוד כואב לו על מי שלא טועם את הטעם הזה. מאוד, מאוד, אתה אומר, מה אני יכול לעשות כדי שזה יקרה? אז גם פה יש לי דברים שאני יכול לעשות בפועל. אני אלך, אני לא יודע לאיפה, לבית ספר אמירים, או לאיזה בית ספר אחר, או אם את חברות על פה עם איזה ילד שמגיע כדי לנסות להאהיב את התורה על אחרים. אבל בכל מקרה אני אתפלל על זה. נתפלל את זה שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתורתו, אומרים כל יום שם בבעלי ציון. הוא יפתח, תפילת 18, מתפעלים כל יום, משיבנו אבינו תורתך, קורבנו מכנו לעבודתך. על מה חושבים שם? לחשוב על זה, לחשוב על האנשים שרחוקים מתורה ומצוות ולא טעמו את הטעם הזה, ואנחנו בתפילה יכולים, מי יודע מה זה משפיע, מה זה עושה. אז גם פה זה משהו שמתחיל, בסוף זה מתחיל מעבודת המידות שלנו, כי אם באמת אנחנו נרגיש את החיסרון הזה ונרגיש את הכאב של מישהו אחר, אז בסוף אנחנו כבר נרצה כבר מתי התפילה הבאה שאני יכול להתפלל על זה, שאני יכול לעזור לו. שזה כמובן נוגע לנושא של זה שאני מאמין בתפילה שהיא באמת מועילה, אבל זה פחות קשור לעבודת המידות, אז אני לא מדבר על זה עכשיו. היו בעבר שדיברתי על הנושא של תפילה, אז דיברתי שצריך ללמוד וצריך להעמיק ולהפנים את האמונה בכוחה של תפילה, ושהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ותפילה מועילה, וגם אם לא רואים את זה מיד, אבל זה נושא אחר, פחות קשור לעבודת המידות. אבל מה שקשור לעבודת המידות, זה הרצון, הרצון לעזור, וכשהרצון הזה, אין לך תמיד מה לעשות עם זה, אבל הנה, בתפילה זה המקום שבו אני יכול, שם זה המקום שאני יכול להכניס את כל הרצון שלי לעזור לכל מי שאני רק מכיר, ולא מכיר אפילו, התפילה זה המקום, כי הרי התפילה, מי שמכיר את העניין של התפילה, תפילת 18, הרי בסוף בזה היא עוסקת, היא עוסקת בצורכי הכלל. צורכי הכלל והפרט בתוך, הפרט נכלל בתוך הכלל, אבל זה עוסק בצורכי הכלל. אז יש לך את ההזדמנות לבקש על אנשים שיהיו רפאינו, אנשים שיהיו בריאים, שיהיה להם פרנסה, ושיחזרו בתשובה, ושהמשפט בישראל יחזור להיות נורמלי מול כל הזיה, מה שאנחנו רואים, השלטון. איזה בלבול יש בלי שלטון של תורה. כמה זה כואב הבלבול הזה והמחלוקות. שים שלום, טובה וברכה. להתכוון שמה שיש שלום בתוך עם ישראל. אז ברוך השם, בתוך העם עצמו יש הרבה יותר שלום מאשר בפוליטיקאים, וזה טבעי. אבל להתפלל שגם שמה יהיה יכולת, קצת יורידו את הצד האישי, והסתכלו באמת קצת יותר על הצד הלאומי. זה צריך תפילה. רואים היום כמה זה צריך תפילה. עוד בחירות ועוד בחירות, והעסק, המדינה, זה צריך להיות כואב. הדבר הזה צריך להיות כואב. אם זה לא כואב, זה בעיה במידות. זה בעיה לא אכפת לי, אני חי את החיים שלי. וואלה, יש לי מה לאכול, לשתות, לחיות. סבבה לי, מה? יש ממשלה, אין ממשלה, יש מחלוקות בעם ישראל. יש אנשים שאין להם, מה אכפת לי? לי יש, לי טוב, גמרנו. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר ככה להסתפק ברמה המצומצמת הפרטית הזאת בלי להרגיש את הצרכים האלה של הכלל ולרצות בתיקון שלהם? והנה, יש לך את ההזדמנות הזאת, 3 פעמים ביום, נתנו לנו את המתנה המדהימה הזאת. אנחנו פשוט מחכים כבר לתפילה הבאה, כי אנחנו רוצים כל הזמן, מחפשים איך אפשר לעזור. אז הנה, עוד מעט יש מנחה, עוד מעט יש ערבית. עוד מעט יש שחרית, כל הזמן אפשר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. ואם באמצע עוד רוצים לעזור ונגמרה התפילה, אז אומרים עוד איזה כמה מזמורי תהילים, ככה בין לבין, כדי לבקש, כדי לעזור. אז גם פה צריך להבין שהעבודה מתחילה בסוף מהחיים, זה לא, התפילה היא בסוף, התפילה... היא הבבואה של מה שקורה אצלנו פה בפנים. אם אני אכפת לי מהחבר ואני אעזור לחבר, אז סימן שיש לי את המידה הזאת, ואז אני גם בתפילה יוכל להשתמש בה. ואולי הדבר האחרון, זה לסיים, זה הנושא של כוח התמדה בדבר יומיומי שחוזר כל יום, שהוא אחד הדברים שקשה לאנשים בתפילה, כי הם אומרים, תשמע, זה כל יום אותו דבר, זה משעמם, זה אותה מילים, אותה שעה, אותו דבר, אותו אוריין שעולה לפסוקי דזמרה כל יום, ואין אף אחד שמחליף אותו, וככה, כל יום, אותו דבר, אחר כך עוד איזה 2-3 שהם המתנדבים הקבועים, להעלות שליחי ציבור. פחות תגוונו את השליחי ציבור, פחות אם את התפילה אי אפשר לגוון. אבל את האנשים אפשר לגוון. פעם ספרדי, פעם אשכנזי, פעם תחנון כזה, פעם תחנון. משהו קצת להחיות את העסק. ולעזור גם לאלה שכל המסע נופל רק עליהם. אבל באמת כאילו, באמת למהות של העניין, אז גם פה עוד פעם, בלי להיכנס, דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, להבין באמת את הסיפור הזה של התפילה היומיומית וכו', אבל לענייננו, עוד פעם, מבחינת משהו בעבודת המידות, אנחנו, ובעיקר בדור הזה, זה קשה שבעתיים, לעשות דברים שחוזרים על עצמם, והם לא מתחדשים. היום הכל כזה, כל פעם אתה צריך את האקשן, את השינוי, כל פעם שיהיה איזה משהו חדש, צבעוני, אחר ממה שהיה, ולראות תוצאות גם, קשור לזה גם לראות תוצאות מיידיות, אנחנו תמיד אוהבים לראות מה שאנחנו עושים, יאללה, לראות שזה קורה, לראות שתוצאה ממה שעשינו כבר קורה משהו, ופה פתאום, בכלל בעולם הרוחני, ובתפילה בעיקר, פה הפסוק המרכזי, זה קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. דיברנו על זה פה לא מזמן על יצחק אבינו, הזכרנו איך 20 שנה הוא מתפלל על רבקה שהיא תלד, 20 שנה הוא בזווית זו והיא בזווית אחרת, והוא לא מתייאש, הוא יודע קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם, אל תתייאש. הקדוש ברוך הוא אמר לך שתפילה מועילה, אז תפילה מועילה. אתה לא רואה את התוצאות כרגע, אתה לא יודע איפה זה פועל. אולי כרגע בינתיים זה הועיל למישהו אחר, כי אתה ביקשת על רבקה בתוך כל ישראל, בתוך עוד לא היה ישראל אז, בתוך כל העולם. נפקדו הרבה אנשים. בסוף זה הגיע גם אליך. ואם לא, אז יש חשבון אלוקי גם למה לא. אבל קורה דברים. קורים פה דברים יומיומיים, ואנחנו למחרת, אנחנו מחר לא כמו היום. לקום כל בוקר עם שיר חדש בלב. אנחנו צריכים לקום כל בוקר עם התחדשות. אם התפילה משעממת לנו, אז אנחנו משעממים את עצמנו. אני כנראה משעמם את עצמי בכלל. אני כנראה אתמול ומחר אותו אדם. וזה כבר בעיה במידות. זה כבר בעיה בהתחדשות. התחדשות זה משהו שקשור לאדם שהוא חי, והוא כל הזמן מתעניין, וכל הזמן מסתקרן, וכל הזמן מנסה להתחדש. אז תגידו, מה, באמת ברמה שכל יום, זה מאוד קשה להגיע לזה, זה ברור. אגב, אם היינו מרגישים את מה שנפש החיים אומר, שפשוט כל יום יש בו הערה אלוקית אחרת לגמרי. זה קשור לשמות האלוקיים, לצירופי השמות האלוקיים, וכל יום יש בו פשוט הערה אחרת לגמרי. הוא שונה לגמרי מחברו. השמש זורחת, הכל נראה אותו דבר בדיוק, שמיים, העולם, העצים, הכל נראה אותו הדבר, באמת, 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 זה משהו אחר לגמרי. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מחדש. זה לא אותה שמש, זה לא אותו דבר. זה עולם חדש. יום חדש, זה מציאות חדשה. וזה אדם חדש. אני הולדת ליום חדש, אתה אדם, מה שהיה אתמול היה אתמול, אתה מחר, כל האפשרויות נפתחות לפניך מחדש. וזה עבודה, זה עבודה שהיא קשורה לעבודת מידות של לא לחיות ככה בצורה כזאת שבלונית כזאת, מין יום גורר יום, יש כזה אנשים שואלים אותם, מה שלומך? חיים. יש כאלה אומרים, שורדים, מכירים את האנשים האלה, מה שלומך? שורד. בסדר, חיים. לא יודע אם זה אומר, התגובה החיצונית, אבל לפעמים זה אומר משהו כזה, כאילו, שורדים זה בטח אומר. מה זאת אומרת שורדים? אתה באיזה קרב הישרדות? אתה בחיים דינמיים, תוססים, בחור צעיר. מקווה שגם בגיל 80 תרגישו אותו הדבר. יש אנשים כאלה, אתה רואה אותם, זה מדהים. אתה רואה אנשים כאילו חיים בשיא הזה, כאילו הם בני 20. זה כיף זה לראות את זה, את האנשים האלה. מחפשים דברים חדשים, בתחומי התעניינות חדשים, יצאו לפנסיה, מתחילים ללמוד, מתחילים להתנדב, זה. מלא דברים, חיים. בטח אנשים בני 20, כל העולם לפניהם, כל העתיד פתוח. אתה עכשיו בשלב שבו אתה מכיר את עצמך טוב, ובונה את עצמך, ומתחיל לראות באמת להכיר את העולם ואת החיים, ולפעול, לעשות ולפעול, וללמוד ולהתקדם. אז זה דבר מדהים. ואם אתה חי ככה, אז בסוף גם בתפילה אתה כל יום חי מחדש. הנה היום שמעת על עוד מישהו שחולה, והיום אתה מודה על עוד משהו, פתאום שמעת על מישהו שעברי, ומישהו שנולד לו ילד, ומישהו שברוך השם. ואז כל יום אתה חי מחדש על מה שקורה עם עצמך ועם אחרים. וזה חלק מעבודה שהיא בסוף בתפילה רואים את התוצאות שלה, אבל היא לא מתחילה רק מהתפילה, אלא היא קשורה בכלל לבניית בניית האישיות שלנו. אז ככה ניסינו ככה באמת לנסות לגוע בכמה נקודות, ודאי כל אחד עם עצמו בטח יכול לגלות גם דברים נוספים, אבל בעזרת השם שנזכה ונצליח.